אנחנו באים לפגוש את יושב ראש המזרחי, הרב דורון פרץ, לשיחה אישית. המלחמה האחרונה חרבות ברזל תופסת אותו חוץ מהעשייה הציבורית שלו במישור הפרטי שלו. הבן שלו יונתן נפצע במלחמה והבן שלו דניאל חטוף בעזה. אנחנו באים לפגוש אותו ולשמוע על ההתמודדות שלו ועל המחשבות שלו בתוך המלחמה הזאת. שלום הרב דורון, אני מבין באיזה ימים אתה נמצא, אז הזמן הזה שנתת לנו יקר. בעצם בשמחת תורה, בשביעי לאוקטובר, אתה, יש לך בן אחד, שתי בנים בעצם בצבא, נכון? יונתן נפצע במהלך הקרב באזור נחל עוז, והבן דניאל, אנחנו בעצם ברגעים אלה עד עכשיו, הוא עדיין נחשב כחטוף, נכון? טוב. אנחנו לא בדיוק יודעים מעלה בגורלו.
כן.
אני רוצה להתחיל דווקא מהפרט.
כן.
איפה זה פוגש אותך, שמחת תורה, איפה אתם נמצאים?
באותו יום, בשמחת תורה, בעצם שני הבנים שלנו נפצעו. על דניאל החטוף נודע לפני שלושה שבועות שמצאו דם בטנק, והדם זה שלו. זה היה כמובן בשורה מאוד מאוד קשה. ברוך השם, לא מספיק דם וגם מצד התחולה, לא משהו שמשנה הגדרה, אבל בכל מקרה, פצוע. אז בעצם שני הבנים שלנו נפצעו באותו יום. יונתן בן 24, דניאל בן 22.
איפה הם שירתו?
יונתן משרת בצנחנים, הוא מ"פ ב-101, בבח צנחנים, אז הוא בעצם מכשיר טירונים. באותו יום הוא בבית עם ארוסתו, אצלנו בבית. אמורים להתחתן 10 ימים אחרי זה. דניאל נמצא עם הצוות שלו במוצב נחל עוז. שם הוא, זה היה כשירות הקו שלו, אז הוא וכל הטנק שלו הם שם שבת. שהבנו מה קורה בבוקר. יש לנו דניאל בטנק, עם הטנק שלו בנחל עוז, ויונתן אצלנו. יונתן, המגד בעצם יוצר קשר עם כל הקצינים, אומר, חבר'ה, קורה פה משהו, מי שיכול להגיע, להגיע. הוא מיד קופץ והולך, למרות שלא היה לו נשק, היה לו אקדח. ואז אתה הולך, המגד, מה זה המגד? אתה עם טירונים. הוא התחיל לומר, צריך אותו בסתרות, מה? אמרתי, תתקשר, אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. הוא אומר, אם יש לך נשק, תבוא. אמרתי, מה זה אם יש לך? כאילו, מה זה? כל האירוע הזה היה קצת הזוי. אני חייב לומר, לא דאגתי. היה קצת מוזר שהוא מגיע לשם. מה כבר יכול להיות? אני הרי... בשעה 4:30 בצהריים הוא מתקשר מהבית חולים של סורוק. פעם אחרי פעם, הרי איזה שבת לא ענינו. ראיתי איזה כל מיני טלפונים שאני אמרתי, משהו פה קורה. עניתי על הטלפון, הוא אמר, אבא, לא להיבהל, אני פצוע. אני בבית חולים סורוקה, לא להיבהל, אני בסדר. אבל אני מאוד חושש, קודם כל, כל היום אני מחפש את דניאל ולא מצא אותו. כשנכנסתי ללחם בנחל עוז, יצא לו להיפגש ללחם בנחל עוז, איפה של דניאל נמצא, אמר, ראיתי שהטנק שלו לא שם, שחשבנו בו, זה אולי בשורה טובה, הוא נלחם בתוך הטנק. הוא אמר, אני מאוד חושש לחייהם, מאוד מאוד חושש, אבא, אתה לא מבין מה קורה פה, אני לא יכול לסביר לך מה קורה פה. לגבי דניאל, לא היה שום ידיעה, נותק קשר. גם כשהגעתי לבית חולים לסורוקה, לא ידענו שום דבר. יצא לגבי יונתן, באמת, הרב זאביק נס, נס נכנס לו ויצא לו מהירך. דניאל, באותו יום, כפי שאני אמרתי, הוא היה עם הצוות שלו, התברר שהוא עלה על טנק ונלחם כמה שעות טובות. הוא הגן והציל הרבה. עד שלצערנו נודע לנו שהשתלטו על הטנק והוא ועוד שלושה נלקחו. עכשיו אנחנו עד יום חמישי לא ידענו מה קורה איתו. אבל ביום השני, ביום ראשון בצהריים, הבן שלי הפצוע יונתן התקשר לכל העולם ואשתו, אנשים שנלחמו באזור, ועד שנודע לנו בארבע בצהריים שהטנק של דניאל נפגע, יש הרוג אחד בטנק, והבן שלי שאל אם ההרוג הוא קצין, אמרו לא, אז ידענו באותו רגע שמצד אחד ברוך השם לא נהרג, אבל לא יודע מה בגורלו, עד היום. הצבא הגיע רשמית להודיע לנו, רק ביום חמישי, שהוא נעדר. מה זה נעדר? ברוך השם אין חלל, אבל אין אף תיעוד, לא סרטון, לא מצלם, לא צילום, לא עדות, שום דבר, פשוט בעצם עד היום. עד היום, אין אף עוד חיים עליו ועל עוד אחד בטנק. יש אחד בטנק שאחד החטופות, אחד החטופים ראה, ויש עדות שאחד חי, ברוך השם, על הבן שלנו ועוד עוד אחד בטנק. עד היום אנחנו לצערנו לא יודעים.
וחיים עם זה?
קודם כל אני חי בהווה. אפשר לשרוד רק יום יום. ברוך השם יום, אדם צריך להיות בפוקוס של היום, ברגע שהוא בעצם משליך ואומר, אבל איך אפשר להתמודד עם זה? מה אם אי אפשר להתמודד? ולא צריך להתמודד, בגלל שקודם כל אני ראיתי שרוב הדאגות שלנו, רוב הדברים שאנחנו דואגים עליהם, רובם לא קורים. צריך לחיות בהווה. אדם צריך לתכנן לעתיד, צריך לקבל השראה מהעבר, אבל מה יש לבן אדם אם לא הרגע הזה? התובנה שלי, מה יקרה מחר, מה יקרה בעוד רגע? אף אדם לא יודע, אנחנו לא יודעים. כל יום זה מיני חיים, הרי מה האדם עושה בחיים? הוא קם מהמוות וצריך לטול ידיים. הוא בעצם קם והוא פועל, ואז באמצע היום הדברים שוקים קצת, כוחו עוד זה, ואז בסוף הולך לישון שזה שהוא חלק ממיטה. בעצם כל יום זה חיים שלמים במיני, כן? ואני מרגיש שצריך לחיות עכשיו בהכי מיקרו שיש מבחינת הפוקוס, אבל בהכי מקרו מבחינת ההשקפה. זאת אומרת, אנחנו חלק, לצערנו זה אירוע שקרה הרבה בעם ישראל, לא רק החטופים, לא עלינו הרוגים וכל המלחמה שיש עכשיו. עם ישראל עובר פה משהו, זה משהו הרבה יותר גדול מאיתנו. א', ב', אנשים מכל העולם מתפללים, עושה מצוות, יש כל הזמן פונים אלינו מכל מיני כיוונים, זה מאוד מחזק, אני מרגיש שני דברים. מתמודדים במיקרו, על יום-יום, רגע-רגע, אבל במקרו אתה לא לבד.
אני רוצה להיזרק רגע למה שבועיים?
כן, 10 ימים.
10 ימים, אחרי בעצם פרוץ המלחמה, בן קם ממיטת חוליו, מכרתם, לערוך נתונה, היא מאוד התפרסמה, זה כבר החלטה, איך... למה מחליטים החלטה כזאת?
בימים הראשונים לא ידענו מה לעשות עם עצמנו. פשוט לא ידענו מה לעשות עם עצמנו. יש בן פצוע, יש בן נהדר. מה זה נהדר? מאיפה הוא? מה זה נהדר? אתה לא יודע מה זה הדבר הזה. ברגע שנודע לנו ביום חמישי שההגדרה הרשמית זה נהדר, ושאלתי את הקצין מה זה אומר, הוא אמר כמה שבועות. בגלל שעד שיהיה עוד לפחות. אז אמרתי, טוב, עכשיו צריך לחשוב. יודעים מה קורה איתו. לא יודעים איפה, אבל זו ההגדרה. ואני תמיד אומר שכשאני מספר את הסיפור שהמפקד של, של, של הבן שלנו בא לבקר, אז הוא אמר לו, נו, יונתן, עוד 6 ימים אתה אמור לתתן, מה אתה עושה? הוא אומר, לא יודע. ואני אמרתי לו, מפקד, מה אתה אומר? אני אוהב לספר את זה. הוא אומר, מה אני אומר? אתה שואל אותי? הוא אומר, יונתן, תתחתן היום. עם ישראל צריך שמחות, כך הוא אמר. עכשיו, ברגע הזה, מה שאני הרגשתי, שיש פה משהו טבעי, משהו מבא מבן אדם, כאילו זה לא הזוי להתחתן, זה לא איזה משהו שאתה לא מחובר לקושי ולשכול להתמודדות. בסוף, עם כל הכאב, החיים ממשיכים. אנחנו עם ישראל, אנחנו לצערנו עם מלומד ניסיונות. לעשות את החתונה בלי דניאל היה קשה מנסו, אז אני ואשתי היינו חייבים גם יונתן, הדבר הראשון שאמר לי מתחת לחופה, אבא, אין תרחיש שדמיינתי שדניאל לא יהיה בחופה שלי. זה הדבר הראשון שאמר לי מתחת לחופה. ואני ניסיתי כל הזמן, במשך החופה, לא לחשוב על דניאל. פשוט אמר, אני יכול לשרוד את זה, אם אני מוציא אותי מתודעתית, אחרת אני לא. והרב הלל מרצבח, שהיה מסדר חופה וקידושין, הגיע מהצפון, והוא לא נתן לי לעשות את זה, ואני מודה לו על זה. אז הוא התחיל ואומר בבכי, אנחנו אומרים שאנחנו יודעים, אי אפשר להתחיל את החופה הזאת מבלי להכיר בזה מי שלא נמצא, שחוסר נוכחותו מורגש על ידי כולנו. והוא הזכיר את דניאל, ואמרנו טילים כפלמד על דניאל, זה היה רגעים מאוד מאוד קשים, ובכינו ואני ושתי, אבל, אחרי שנתנו את זה על המקום שלו, וכיבדנו את זה שהוא לא נמצא, ובכינו, אפשר היה לעבור הלאה. כשאני התראיינתי מיד אחרי זה, הדבר, אני אמרתי שנזכרתי במה שירמיה אומר, הרי כולנו מכירים את הברכה השביעית של 7 ברכות, עוד ישמע בערי יהודה וחוזות ירושלים, וזה פחות ידוע שירמיה אומר בלמד ג' שם, הוא אומר, הוא מסתכל על החורבן ואומר, הרי זה נביא החורבן, מי שכתב את איכה, הוא מסתכל על החורבן ואומר את הדבר הבא, ביום ההוא ישמע בערי יהודה וחזות ירושלים, אומרים שחרבו מעין אדם, מעין בהמה, ותגיד לאותם הרים ולאותם חצרות, ישמע, הוא אומר, כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, אז הוא דווקא אומר, מתוך החורבן, ביום ההוא של הגאולה, דווקא, תגיד לאותם מקומות שאתם חרבים לגמרי, שניבנה מתוכם.
צריך להגיד משהו, זה ממש שיעור גדול מה שאתה אומר כאן. אני רוצה לשאול אותך עלינו, אנחנו שעומדים אל מול משפחות החטופים, ואתה אומר שיש משהו שבביחד הזה נותן כוח. מה אתה באמת חושב, אנחנו צריכים עצה, כולנו, כולנו רוצים לעשות, לתרום, לתת, מה אנחנו יכולים לעזור למשפחות החטופים, איפה אנחנו יכולים כאזרחים לתת להם משהו?
אני חושב, קודם כל, כל דבר זה אמפתיה. הרבה אנשים לא, זה כמו להבדיל, אדם נכנס לבית שבעה, מה אפשר לעשות? אתה נמצא עם הבן אדם, מה זה אמפתיה בסוף? נושא בו למחברו. לתת תחושה לבן אדם שאתה נמצא איתו, שאתה חושב עליו, שאתה מתפלל איתו, כאילו, זאת אומרת, האמפתיה הכי בסיסית, זה דבר ראשון. אני חושב שזה הדבר, הרבה מהחטופים אני כן שומע מההורים, שהם הרבה, צריכים היום קצת פחות אמפתיה, יותר פעילות, רוצים את הילדים הביתה. אני כן מרגיש כאבא של חייל, יש חשש שהחיילים נשארים מאחורה. ואנחנו יודעים שרוח העם לא רוצה לסיים את המלחמה הזאת עד שכולם חוזרים הביתה, אבל יש קצת חשש, נגיד לך, בימים האחרונים ההורים של החיילים, שאם תיווצר מצב כזה שעוד פעימות ועוד ויש ושחרורים, וזה לא כולל חיילים, יש מצב שאולי יהיה לחץ בינלאומי, שבסוף חבר'ה קיבלתם רוב החטופים, טוב, חיילים, זה המחיר של מלחמה, זה פחות הומניטרי, ויש לנו חשש גדול, ולצערנו, יש תקדימים. פה צריך רק ערבות הדדית, יהודית, ישראלית, אני חושב, בלי זה, זה קשה מאוד.
אתה יודע, כולנו מתפללים על דניאל, ותחבר אותנו טיפה אליו.
דניאל הוא באמת תופעה. דניאל זה סוג ילד, קודם כל ילד עם הפרעות קשב, כל ההפרעות האלה, כן? זה ילד של השבט, לא היה לו הכי קל, ילד שאהב ספורט אקסטרים כזה, ילד שבאמת אהב להיות פעיל כל הזמן, סוג ילד שאם יש דבר שהוא לא רוצה לעשות, שום כוח בעולם יגרום לו לעשות זה. הוא הרבה פעמים אמר לי, אבא, אני מבין שאתה אבא, אתה רוצה סמכות, אתה... בסוף אתה יודע כבר, הוא אומר, עברנו זה כמה פעמים, אני רק אעשה את זה אם אני חושב שנכון לעשות. אני אספר לך סיפור, זה סיפור שלא טיפול מהכיסא מהסיפור הזה, זה סיפור שהילד הזה לימד אותנו איך להיות הורים. פעם הוא בן 12, הוא מגיע אליי ואומר, אבא, יש משהו שאני חושב לעשות זה בדרום אפריקה, אני יודע שזה לא דבר שנכון לעשות, שאתה לא תאהב את זה. עכשיו אני מרגיש כבן שלך, לא נכון שאני אעשה את זה מבלי לספר לך, ואני לא יודע אם זה נכון או לא נכון לעשות, אבל אני אומר לך, אם אני עושה את זה, מה יהיה העונש?
וואו.
אמרתי לו, מה? דניאל, אתה לא עושה את זה. אבא, זה לא התפקיד שלך. אם אני אעשה את זה או לא, זה הבחירה, הוא בן 12, זה הבחירה שלי. התפקיד שלך זה להגיד לי, לחנך אותי מה תהיה התוצאות, ואני אחליט אם אני אעשה את זה. אמרתי, דניאל, אתה לא תעשה את זה. אבא, אני אעשה את זה אם אני רוצה. אני רק אומר לך, בגלל שאני מרגיש לא נעים שאני חושב לעשות זה, תגיד לי מה העונש. הולך הביתה, אני כולו רועד, כן? זה ילד שאתה לא יכול ראש בראש, הוא לימד אותי את זה. אני בא למחרת, אני אמרתי לו מה העונש? עונש כבד, כבד, כבד. הוא אמר, אבא, זה לא עונש פייר. אתה בעונש הזה הוצאת ממני את הבחירה החופשית. אתה בעצם נתת לי סוג עונש שלקחת ממני את הבחירה החופשית. הוא אומר, תחשוב על זה עוד פעם, ותביא עונש הוגן. תשמע, אני רציתי...
אוהב, זה מראה על אופי מאוד מיוחד.
הוא מיוחד, יש פה איזו ישות, יש פה איזשהו...
יש גם פתיחות ביניכם.
יש פתיחות, פתיחות גדולה. זה ילד שהעצמאות שלו והרצון שלו כל כך חזקים, שאם אני נכנס איתו לאימות, אין לי סיכוי.
דרך הצבא היה בשבילו, כי צבא זה כן מקום
ש... אגיד לך, הרב זאביק, הילד הזה מהיום הראשון החליט שאני הולך ונותן את המקסימום. אני מודה לצהל, שהילד הזה בתוך הצבא באמת התבגר בעוצמות. קודם כל, הוא אוהב אקסטרים ספורט, כן? הוא נפל לא טוב וקרא את הרצועות שלו. הוא נלחם שנה, ניתוח ופיזיותרפיה. הוא אמר, אבא, אני רוצה להיות 100% בריא ואני רוצה להגיע לקרבי לצבא. הוא נהיה ממושמע. הוא חייל למופת. זכה בו כל מיני דברים, הוא הגיע לקצינים.
ילד של עוצמות.
של עוצמות, והצטיין. עכשיו, אחד החברים שלו, זה ילד שגם עבר את הצבא איתו, הוא אמרתי, שני דברים למדתי עליו. ראיתי בן אדם שכל הזמן דורש מעצמו יותר ויותר, אף פעם לא שקט על השפעה, אף פעם, הוא תמיד רצה לתת מעצמו, כאילו הוא נכנס לראש הזה, וזה עד הסוף, כן? וגם הוא אמר, דניאל, כל הזמן דיבר על יונתן. הוא אמר שיונתן היה בשבילו דמות למופת, הוא כל הזמן דיבר עליו אח הבחור שלו, הם ילדים מאוד שונים. הם נהיו ככה, גם העלייה וגם השירות בצבא, הם נהיו החברים הכי טובים. ביום של החתונה, אתה מסתובב עם החברים, ילש יונתן הרבה חברים, הוא אמר, אני רוצה להיות עם החברים, אבל אחי אני רוצה להיות עם דניאל, הם ככה, הם ככה. והקצין הזה...
הנבק הזאת של אח גדול, מקבל מאח קטן.
וממש, כן, שניהם, ודניאל אח איתן אומר, ככה אומר החבר הזה, שאומר שדניאל כל הזמן דיבר על איזה דמות למופת יונתן בשבילו.
יוצא לך ברגעים כאלה או אחרים לעצור ולנסות לדבר איתו? לדבר עם דניאל ככה מרחוק?
בחודש הראשון, כשהתפללתי, לא דיברתי, התפללתי עליו. לא דיברתי איתו, התפללתי עליו. ב-30 למלחמה הייתי באיזשהו אירוע, ומישהו שאל אותי, אתה מדבר עם דניאל? אמרתי, לא, אני לא מדבר איתו, אני מתפלל עליו. אבל זה תפס אותי קצת בהפתעה שאני הייתי כל כך נחוש שאני לא מדבר איתו. אולי לשמור על עצמי קצת, אני לא יודע בדיוק מה קורה איתו. למחרת עשיתי רעיון עם עיתון יהודי בדרום אפריקה. זה למחרת. והמראיינת שואלת אותי, אם יכולת לומר משהו לדניאל, מה היית אומר? עכשיו אין לי אלא להתחמק. אין לי אלא להתחמק. זה לא האם אני מדבר. אם יכולת לומר לו, מה היית אומר? ואני אמרתי לה, הייתי אומר לו, דניאל, אתה לא לבד, אנחנו איתך. אבא ואמא איתך, כל המשפחה איתך, עם ישראל איתך, מכל העולם, החברים מתפללים עליך. אתה לא לבד, אתה לא לבד. ואלף ובית, אתה יכול. אתה יכול. תהיה חזק, אנחנו איתך, אתה יכול. ואז משהו נפתח לי, ואז בתפילת מנחה של אותו יום, זה פעם ראשונה שדיברתי איתו, בתפילת מנחה. ואני מנסה לחזק אותו, אני מדבר איתו, אבל זה מאוד תלוי. אז יש ימים שאני מדבר איתו כל הזמן, בתפילות, ויש ימים שלא. מקווה מאוד ומתפלל שהוא חי, ועל הצד הזה אני מדבר איתו. אבל יש גם צד אחר, אני חושב שזה גם איזשהו צד כזה, הרי אין קשר 80 יום. ואני לא תלוש מן המציאות, ואני לא, ודאי לא מיואש, אני מלא תקווה, אני תמיד, אדם אני מלא, כולנו מלא תקווה. אז אני חושב שאני כאן מתמודד גם עם משהו, את החוסר ודאות הזה, שלפעמים אני פתור מדבר איתו, מתפלל עליו כל הזמן, ולפעמים הצד הזה של שאתה לא יודע, גם קיים, אז זהו. אז אני מנסה להכיל את שניהם.
מה אתה מאחל לנו לעם הזה? שאיזה קומה תצמח אחרי המלחמה?
קודם כל תקווה, להיות יהודי, זה להיות מלא תקווה. לא להבא תקווה. אנחנו, העם, ברוך השם, קובע השם יחליפו כוח, חזק במץ וקבע אל השם, קיוויתי השם קיוותה. הכל בכיווי, חזל אומרים, הכל בכיווי, אצלנו, אנחנו עם של תקווה. ולכן בעזרת השם, אני חושב, יש מילה שאני אומר, באו לחסל, החמאס הגיע לחסל, ובסוף הוא בא לחשל. הוא חיזק אותנו, הוא ייחד בנו, אנחנו כל כך התפעלנו לאחדות הזאת. לצערנו זה הגיע בדרך לא דרך, ובדרך של כאב, ושאנחנו צולעים ואנחנו כואבים, אבל אנחנו חזקים. אני כן הייתי רק רוצה לבקש שמי שמקשיב להתפלל על כל החטופים, על ביניהם דניאל שמעון בן שרון, דניאל שמעון בן שרון, גם מעלוף אותו הפיזית, הנפשית, והחזותו השלמה עם כל החטופים, וכמובן על כל החיילים שלנו. בעזרת השם, מהיום הקשה הזה, מהשמחת תורה הכי קשה אולי שידענו, תצמח משהו שלא ידענו. אם חושך כזה יכול לבוא באופן שאי אפשר להבין, בעזרת השם האור והשמחה, תצמח מזה עוד שלב של הגאולה, עוד שלב של אחדות, עוד שלב של קרבה בינינו והתקרבות עם ריבונו של עולם.
אמן, הרב דורון, תודה רבה. באמת הרגשתי שקיבלנו פה המון השראה וכוח.
תודה.
ואנחנו מייחלים לכם באמת שתזכו לראות שמחות.
אמן, אמן.
ותראו בעזרת השם רק ברכה.
אמן, אמן.
עד בלי די.